מרחב מוגן עם אלעד ברנוי.
שלום, אתם על מרחב מוגן, כאן אנחנו מדברים על שגרה בימים בלתי שגרתיים. אני אלעד ברנוי, בכל פרק אני משוחח עם מישהי או מישהו אחר על היום יום שלהם, והיום איתי באולפן יונה גונן מעיתון הארץ. שלום יונה.
אהלן אלעד.
לפני שנתחיל, אני רוצה לשאול, באיזה לשון פנייה להשתמש?
נתחיל בלא שגרתי. אפשר זכר, אפשר נקבה, אפשר להרבב מה שנוח לך, ואני אזרום עם זה.
אוקיי, אז אני אפנה בלשון זכר.
מעולה.
אז אני רוצה לשאול אותך, אתה בדרך כלל בן אדם של שגרה?
חצי חצי, כי אני מזל מאזניים, אז שום דבר אצלנו לא. שגרה של בוקר, כן, לדעתי, תמיד, לדעתי לרוב האנשים לא במקרה, יש תקסים ושגרה בעיקר כשמתעוררים בבוקר, או כשהולכים לישון בלילה. כי אלה המקומות הלימינליים שאנחנו עוברים מהוויה אחת לשנייה, ובבוקר, בין אם הלילה מבחינתך או איזושהי ממלכה מתוקה של חלומות, ובין אם זה כזה זחילה מפרכת בשוחות, כמו שזה נהיה לפעמים עם הגיל, אתה צריך ככה נחיתה רכה לתוך העולם של המציאות והאורות. אז אצלי, ההתעוררות שלי היא די מוקדמת, אבל בלי שעון, נראה לי שילוב של גיל ושל חרדה, אז זה בין 5:30 ל-6:30 כזה ביום טוב.
וואו.
כן.
מקדם.
מאוד. אז אם זה יותר כיוון 5:30, אני לא מהאנשים המשוגעים שב-5:30 קמים כאילו ומתחילים לעשות דברים, זה ממש לא. אז אני כזה במיטה, בת הזוג שלי עוד ישנה, אני אתחיל לעשות כל מיני, יש כאלה, התחלתי ב חודשים האחרונים, יש כל מיני משחקים של ניו יורק טיימס.
כמו וורדל וכאלה?
וורדל פחות, כן. קונקשנס, מדהים, המלצה חמה. זה גם קצת לא נורמלי לעשות את זה לפני הקפה של הבוקר ב-5:30, אבל זה ממש מפעיל את המוח. יש קונקשנס, יש ספלינג בי, יש להם מיני תשבץ. עד שאפשר לקום כאילו את הבן אדם נורמלי ולראות כאילו יצאת, כן, כן, גם אני התעוררתי בשעה שלכם. ואז כמובן קפה, אבל הקפה שלי, וזה הרגל שסיגלתי כי העבודה שלי היא בעיקר מהבית, הקפה שלי הוא מחוץ לבית, הוא בקפה ליד הבית, כי אין לי, כשעובדים מהבית וגם אין לי ילדים ואין לי זה, אז לא תהיה לי שום סיבה לצאת מהפיג'אמה בעצם. צריך משהו ש אז יש לי קפה ליד הבית, כזה קפה שכונתי קטן, זה גורם לי להתלבש, לצאת מהבית.
אבל אתה מגיע אליו עוד לפני ששתית קפה?
כן.
אבל מה, אתה פצוץ כזה, עיניים כזה טרוטות, כזה, תנו לי את הקפה שלי?
לא, יחסית, זה קפה, כאמור קטן, אופיר הבעלים, הוא בן אדם עם האנרגיות הכי חיוביות שאי פעם פגשת בחיים שלך. הלקוחות הקבועים כולם, הוא אומר לך על הבוקר, איך הוא אוהב אותך וזה, וכשאתה הולך זה רוץ להצליח. זה חוויה באמת, אז כאילו כבר כשהוא רואה אותי מקצה הרחוב, הוא מתחיל להכין את הקפה. בדרך כלל, אם אין עומס, ובשעות אלה אין עומס, הוא פותח בעצמו, הוא מגיע מוקדם. אז כאילו, זה גם קפה לאנשים שראו עולם, אנשים מבוגרים יותר, שאתה יודע, אנחנו לא מתיישבים ב-9 בבוקר לשתות את הקפה השלישי, וכמוכם הפרגיות. אז זה, ואני אגיד לך את האמת, שאם אנחנו כבר מדברים, הרי התכנסנו לדיון על השגרה שאחרי 7 באוקטובר, ההרגל הזה, שבאמת הוא כבר שנים בגלל העבודה מהבית, ממש הציל אותי, כי בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר כמובן הוא היה סגור, הקפה. אבל כמה ימים אחרי זה הוא פתח, וחזרנו שם ביסוס, היינו כזה, אתה יודע, כולם מגיעים כזה עם פתוח, עם וזה היה, זה פשוט, זה הוכיח שזה בעצם מרכז קהילתי בעצם יותר מזה, כי אתה בא ופתאום היו שם אנשים, לא הרבה, ובלי מוזיקה ובלי זה, פשוט אנשים ישבו ושתו קפה, וחלק מהטקס שלי זה גם לקרוא עיתון מודפס, שזה באמת משהו של קשישים, אבל למי שעובד בארץ יש מנוי, יש מינוי לעיתון הארץ, אז לשבת עם הקפה ולקרות עיתון מודפס בשקט.
רגע, סליחה על השאלה, אבל אתה לוקח את העיתון איתך מהבית לבית קפה?
כן. כי בבית הקפה יש מאבק אליו, אתה היית פעם בבית קפה תל אביבי שיש בו גיליון אחד של עיתון הארץ?
לא, זה לא הגיוני.
אז אנשים, זה המקום היחיד שבו עיתון הארץ יש לו רייטינג גבוה.
כן, לפני כמה חודשים הייתי, אני גר ביד אליהו והלכתי לסופר ושאלתי, סליחה, יש לכם עיתון הארץ? והקופאית הסתכלה ואמרה, אתה לא תמצא פה, עיתון הארץ, בשום מקום באזור, אתה יכול לוותר על זה, באמת ויתרתי.
לא, אז סופרים אין, גם בשכונה שלי, אבל בקפה מחזיקים גיליון אחד, ואנשים רבים עליו, זה בעיקר בימי שישי, אבל אנשים, אז פשוט, בגלל שיש לי, אז פשוט אביא אותו איתי בבוקר, ולפעמים אני אשאיר אותו שם, כאילו, עם אז בקיצור, כולם ישבו בזה, בגלל ש... גם בגלל אופיר ואנרגיות החיוביות, שהוא פשוט להיות עם אנשים, אבל בשקט, ולא צריך לשאול מה נשמע וזה, ו... האמת שבכיתי שם כמה פעמים, בימים שאחרי פשוט כי עם החדשות ועם הזה, ופשוט החוויה של לפגוש אנשים, הנה מקום שבו השגרה, שהיא דבר מאוד מרגיע ומגן, פתאום, פתאום יותר מזכיר מה היה קודם. כאילו פתאום לשבת בבית הקפה, כאילו אנחנו במציאות נורמלית, הזכיר לי, זה ממש בימים שאחרי, ה, זה ימחיש, מנחיח את הפער הזה, ו... מדי פעם זה גרם לי, אני גם אדם קצת רגשן אולי, אבל זה גרם לי פשוט לפרוץ בבכי, וזה היה, זה בסוג המקומות גם שלא, זה בסדר, תבכה לך בשקט בפינה הקטנה שלך, אולי עיתון הארץ הוא גדול מאוד, זה טוב, אפשר קצת להסתתר מאחורי הברודשיט, וככה, אז זה להרגילים שלי, ואחרי זה להתחיל לעבוד כשצריך.
זה מעניין עניין של לפקוד במקומות ציבוריים. אני מצאתי את עצמי בוכה בחדר כושר. כל אחד זה המקום בילוי שלו. אבל כן, אני חושב שזה דווקא משהו שיחסית נורמל בחודשים האחרונים. גם יצא לי לראות מישהי בתחנת רכבת, בתחנת אוטובוס, פשוט יושבת ובוכה, ומישהי באה ונחמה, אפילו לא שאלה אותה מה קרה, פשוט נחמה אותה.
זה היה... עכשיו זה כבר קצת פחות, נדמה שחזרנו ל... אתה יודע, לחתוך אנשים בזה, ואני לא אגיד, יש לכם פיפסים, אני... אבל אתה יודע, היה בן של זה, אבל לפחות בשבועות הראשונים היה... קשה לדבר על הצדדים הטובים של מה שקרה, אבל לפחות התחושה היא הייתה... כן, נכון, אנשים... גם הנרמול של הבכי, שזה אולי לא... אבל גם עוד משהו שקרה לי, עברתי גם בימים הראשונים. זה לא מאפיין, אני מבקש להדגיש, אבל כשראיתי ילדים, משפחות עם ילדים, אני או שממש כמעט בכיתי, פעם אחת אפילו כן, או שחייכתי אליהם באחר כך, ומי שמכיר אותי, זה לא בדיוק הדיפולט שלי לחייך.
זה לא מהמאפייני דמות.
לא, זה בטח לא מהפרסונה הציבורית שלי, שהיא יותר קשוחה נראה לי גם מהאדם הפרטי שאני, אבל כן, ממש זה, והרגשתי שאנשים מנסים, כאילו אנחנו מנסים להרעיף איזושהי רכות, אחד על השני, אבל זה נעלם אחרי כמה שבועות. נדמה שהיום כבר קשה למצוא את זה, גם במרחב הציבורי וגם בשיח.
כן, כן, משהו... באמת היה... אמרת מקודם על העניין של המרחב הלימינלי, היה באמת את השיתוק הזה בהתחלה, שזה היה ממש כיפאון, אנשים היו בבית, לא יצאו, ואז פתאום אנחנו צריכים להתחיל לחיות החיים הרגילים, ושם באמת המרחב מתחיל להיות איזה מין מרחב חדש כזה, אבל עכשיו ממש. כן, עכשיו יש תחושה שאנחנו פשוט בחיים החדשים שלנו, החטופים עדיין שם, המלחמה עדיין קורית, אבל אנחנו נשארנו מי שאנחנו.
האמת שיש שתי השאלות האלה בעצם, או שני הדברים שדיברנו מתחברים אצלי, כי בשבעה באוקטובר עצמו, כאמור, התעוררות שלי מוקדמת, אז אני התעוררתי לפני הזקות, לפני הבומים ולפני הכל, התעוררתי אז בשש אולי, משהו כזה, כשבעצם בדיעבד אנחנו יודעים שכבר everything was in motion, כאילו, זה כבר קרה, זה כבר היה, אבל... במיטתי בתל אביב, לא ידעתי את זה. ושכבתי לי, נראה לי שעשיתי את כנראה את הקונקשנס או משהו כזה, בשקט, ופתאום היה בום. לא הייתה אזעקה, רק היה בום רחוק, כנראה הוא לא היה עוד בתל אביב. והמחשבה שהייתה, איזה מוזר, מעניין מה זה. כי זה היה כבר, אתה יודע, הרבה זמן לא חווה, הצלחנו להדחיק את כל המציאות הזאת. ואז הייתה אזעקה. הערתי את בת הזוג, שיברנו את זה, ואז... all hell broke loose, וזהו, והיינו כבר זה, וכל מה שקרה מאז. והמון פעמים מאז, זה גם כן עניין כזה, באמת, נוירוטי נראה לי, בהקשר של הנוירוזה של המדינה כולה, כן? חזרתי לרגע הזה, שבו בעצם, בעצם זה כבר קרה, ואני לא ידעתי שזה קרה, וגם עוד לא הכל קרה, וכאילו אפשר היה עוד לעשות משהו אחר, אנחנו תמיד חוזרים לרגע הזה, לצומת הזה. וכן, לחזור פשוט לשנייה הזאת, שזה עוד, והבום הזה. שפתאום...
כן, יש איזה כמעט תחינה או איזה תקווה להצליח, אם רק נחזור חצי שעה קודם, וכזה... נשחק שם עם הדברים, אולי זה איכשהו יתגלגל אחרת, כאילו הדלתות המסתובבות יסתובבו באופן אחר.
ממש. אבל אני מהאנשים המבאסים שיזכירו שלא יעזור לחזור חצי שעה קודם, צריך לחזור הרבה שנים קודם.
עשרות שנים אחורה, לדלתות מסתובבות אחרות. עכשיו, התחלנו בקפה, בבית קפה, אתה אחרי זה חוזר הביתה לעבוד, או שאתה נשאר בבית קפה לעבוד על המחשב?
לא, חוזר... האנשים שעובדים במקומות, כאילו, אנשים שעובדים מהמערכת, למשל, זה מדהים בעיניי, זה מטורף, זה סוג של... אין לי מושג איך אנשים... אני בקושי לשבת איתך כאן ולדבר, כאילו, מרגיש לי יכולת להתרכז, כאילו. אין לי ואנשים שעובדים בבתי קפה, אבל זה גם לדעתי פחות עבודת כתיבה. כי חוץ מ-20 שאלות, יש לי גם כל מיני מאמרים לכתוב, וזה המאמרים, לכתוב אותם כשיש אפילו נוכחות של אדם בסביבה, כאילו, בבית, זה מאוד מאתגר לי. אז לא, זה כאילו ללכת הביתה ולהתחיל לעבוד. יש לי עכשיו לוז כזה של לפי מה שיש לי לכתוב. כאילו, יש לי את ה... ביום ראשון טור טלוויזיה, כלומר, הוא ליום שני, שבעיתון הארץ זה לא באמת, זה לא ביקורת סדרות, זה יותר מין, כן, זה מאמר דעה על החדשות של אתמול.
כן, ביקורת חברה כזה,
כן,
נכון?
כן, משהו כזה, מין ביקורת אקטואליה על מה נתנו אתמול בחדשות. של, אז בעצם יום ראשון מהצהריים, זה סיוט, אולי תכף נדבר על זה, אבל זה לצפות בחדשות, כאילו, שזה באמת מ-7 באוקטובר, נהיה... סיוט שאין לתאר בהרבה צורות, ואז להגיש את הטור. אחר כך יום שני זה לכתוב מאמר דעה ליום שלישי, אז צריך להסתכל מה קורה בעולם, מה נותנים בטוויטר, אין לי טוויטר, אבל כקונספט. ואז יש לי, אם הם רגועים יותר, לפעמים צריך לכתוב איזה משהו אחר, נגיד ביקורת על ספר או משהו זה, ויש את 20 שאלות כמובן, אז הכל יותר לוס בימים הבאים, אז...
הביקורת טלוויזיה זה התחיל ב-7 באוקטובר או קודם?
לא, פנו אליי, דיברו איתי באוגוסט, אמרתי, סבבה, נתחיל ב-1 בספטמבר.
מה כבר יהיה בחדשות?
בדיוק, גם חדשות אז היו דבר יחסית, אתה יודע, אפשר היה לדבר על תוכניות ב-4, 5, זה, 6, 7, כבר היו תוכניות דברים, היו כאילו, היה עולם זה. ואז אמרתי, סבבה, היה לי חודש כזה, של, היה הרבה ההפיכה המשטרית, מה שמכונה הרפורמה המשפטית, לפי הצד הפוליטי שלך. דברים כאלה כתבתי על, היה תוכניות הבוקר של קשת, זה, ואז הגיע 7 באוקטובר, ומאז החדשות הן בעצם לופ אינסופי, ואז גם הטור הזה הפך בעצם ל... ואז גם הצפייה בחדשות, בעצם בימי ראשון מ... הבנתי שלא צריך בעצם מהבוקר, כי הם פשוט לא עושים, מעלים גירה כל היום. אבל מהצהריים עד הערב, עד שמוצאים על מה לכתוב את ה... זה קשה, ההמלצה שלי, למי שלא חייב לעשות את זה, לא לצפות היום בחדשות.
אתה לא היית צופה בחדשות לפני ה...
חס וחלילה, מה? זאת אומרת, אין לי מה... תראה, לעתים יוצא שכן. אבל קודם כל, מבחינתי, מי שאני כאדם, עדיף לי פשוט באמת את החדשות לקרוא... וגם החדשות בישראל זה, הרי זה בעיקר ערוץ 12, וערוץ 12 זה לא באמת חדשות, זה מה שנקרא אינפוטיינמנט, כאילו, זה מין, הם לא כל כך מוסרים לך מידע, הם כן. אומרים לך איך להרגיש יותר מאשר מה קרה, איך אתה צריך להרגיש לגבי זה. מה שהיה נכון לפני כן מאוד הקצין אחרי 7 באוקטובר, אפשר להרחיב על זה, אבל לא. אז אני מאוד, מאוד בחדשות, כאילו, אני מאוד, מאוד מורה בזה, מאוד אני, כאילו, מה קורה ומה, אבל... כמעט אף פעם לא דרך החדשות בטלוויזיה. בטח שלא, זאת אומרת, אם לפני כן כשצרחתי חדשות, זה בעיקר היה דרך עיתונים ואתרים, פחות דרך הטלוויזיה, אבל גם המעט שכן, זה היה מעט, כלומר זה מצומצם. בימים שצריך למצוא הנושא לטור ולכתוב, זה צריכה, זה בולמוס, כן? צריך כל הזמן, ובאמת החדשות עכשיו, זה באמת לופ אינסופי. זה לופ אינסופי בכמה צורות, כלומר גם... לופ אינסופי של חזרה ל-7 באוקטובר, נכון? בעצם האסון קרה ב-7 באוקטובר, ומאז גם, כמו אדם נוירוטי, כי באמת זו מדינה בנוירוזה כרגע, הרי הוא שוב ושוב חי את האסון שקרה לו. אז הם שוב ושוב חוזרים אליו, כל פעם מוצאים עוד זווית, ועוד רעיון, ועוד צילום, וזה כל הזמן לחטט בטראומה, ויש לזה מטרה, זה לא תמים לחטט בטראומה הזאת, זה גם, זה מחזיק אנשים במצב של טראומה, זה מצדיק נקמה, זה, יש לזה סיבות, הרבה סיבות. וגם במובן של התוכנית עצמה. כלומר, גם במקרו וגם במיקרו, כל תוכנית גם חוזרת כל היום על אותם דברים שהיו במשך היום דנים בהם ודנים בהם ודנים בהם. זה גם משהו שהתפתח ברשתות החברתיות, אגב, לקחת איזשהו כל דבר קטן ולתחון אותו מכל זווית אפשרית. כן. וגם נהיו ז'אנרים כאלה, נכון? הרי יש את ה... זה כבר נוצרו תבניות, אז יש את ה... רעיון עם בת למשפחת חטופים, הפצוע שבכל זאת משתקם, המשפחה השכולה שקוראת להמשיך ללחם, אלה ממש תבניות. אז הכל חוזר על עצמו בלופ אינסופי, וזו באמת הקטנה שבצרות של אירועים האלה, אבל באמת לצפות בזה, זה מצריך דיטוקס אחר כך. אני אחרי יום ראשון, בימים שאחר כך אין לי יכולת בכלל לצפות בשידורים, כי זה פשוט... זה ממש טפטוף רעיל כזה, בעיניי זה גורם ממש נזק נפשי, באמת, בלי...
ואיך אתה מצליח למצוא על מה לכתוב כשזה באמת אותו דבר כל הזמן? איך הטור הוא לא כל פעם אותו דבר?
האמת שזה יותר קשה במאמרי הדעה, ואני התחלתי כבר באמת להתבחן לאורך בייאוש, אבל יותר קל להגיב ל... יש להם... אוקיי, אני אתן דוגמה בגלל שאנחנו עכשיו... ביום שבו אנחנו נמצאים, היה ביומיים האחרונים את הסרטון של סינואר במנהרה.
כן, נספר, אנחנו מקליטים עכשיו פחות או יותר, אנחנו באמצע פברואר, ובאמת הסרטון של סינואר מהגב, במצלמת הבטחה, שהיה אמור מאוד להרים את המורל.
כן, עכשיו הם, קודם כל הם פמפמו את זה שעות לפני שהסרטון עצמו יצא. משהו מטורף, מטורף, באמת, זה היה... על, זה היה בילדאפ הכי... אתה יודע מה זה הזכיר לי? זה הזכיר לי את דודו טופז, אם אתה זוכר, אולי אתה... סליחה, לאיג'יזם, אולי אתה צעיר מדי, אבל עם החייזרים.
בהחלט זוכר.
יפה.
ישבתי וחיכיתי לראות את החייזר.
מדינה שלמה, חייזר ודודו טופז, וזה, ובסוף זה פאקינג ציפי שביט. נכון? כאילו יוצאת מחליפה ירוקה. זה בערך היה סינואר שביט, יוצאת מ... מנהרה לצורך העניין, נכון, גם היה להם את כל הזה, הם מתעסקים בקפקפי אדידס, זה היה אדידס, קפקפים.
קפקפים, כן. וגם זה נראה, זה כנראה מאוקטובר התיעוד הזה.
בדיוק, זה מה שאתה תגיד, אז הבילדאפ היה, הנה, וזה הוכחה שסנואר נמלט על נפשו, וכל מיני דברים. ובסוף זה משהו מ-10 באוקטובר, שבסך הכל רואים אותו מהגב, מתהלך לו. עכשיו, דודו טופז עשה את זה, כי הוא דודו טופז, זאת אומרת, זה מה שהוא אמור לעשות. אולפני חדשות לא אמורים לעשות את הדבר הזה. והם לא הפסיקו, הם היום, סליחה, למחרת, אתמול, גם כן דנו בזה, והם ממשיכים להתעסק בזה ולהתעסק בזה ולמצוא את הזוויות, והכל כדי לייצר איזושהי תחושה, וכאילו, זאת הבעיה, כי התקשורת נהייתה מאוד מאוד מגויסת, זה ניכר בחוסר ביקורתיות כמעט מוחלט, זה ניכר באמירות מאוד קשות שנאמרות שם, זה תערובת של קיץ' פטריוטי שהוא, ומלעיטים בזה את הציבור, ו... כן, זה קשה.
אני רוצה לעבור למרכיב אחר בשבוע שלך, ואני מניח שגם המאזינים, זה דבר שהם, שאנחנו חייבים לדבר עליו, בואו פשוט נניח את זה כאן. אתה כותב את 20 שאלות במוסף הארץ. כמה שנים זה כבר קיים המדור הזה?
לא, המדור קיים עוד לפניי. אין לי מושג כמה שנים זה קיים, הרבה מאוד שנים עוד לפניי. אני התחלתי בדמי לי 2009, אז בערך 15 שנה.
ומתי אתה מתחיל לעבוד על זה?
זה משתנה לפי מתי שהם רוצים, זה קצת זז עם השנים, כיום אפשר כבר להגיש את זה בראשון בבוקר נגיד, אז, אבל כדי לא לעבוד על זה בסוף, בדרך כלל זה בערך שבוע מראש, זה גם דרך כלל נקר בשאלות, כלומר יש את כל כזה אירועי השבוע שעבר, אם יש איזושהי התייחסות אקטואלית, אם מישהו מת, זה לא יהיה מישהו שמת בימים האחרונים, זה, אז כן.
איך מתחילים בכלל? כלומר, איך אתה... מה, את אומרת, אוקיי, דף ריק, 20 שאלות, איך מתחילים לשאלה הראשונה?
סליחה, זה 20 ובונוס. לא מורת השם. שזה החידוש מהשנים האחרונות, זה מאוד מערער לי את ה... וואו, השאלות הכי קשות הן השאלה הראשונה, השנייה, וזה כן, תמיד זה ככה, והשאלה האחרונה או הבונוס. קודם כל, יש לי בעצם מאגר שאלות כבר, כי הרי היום-יום שלנו הוא בעצם הצפת מידע. נכון? כל הזמן דברים קורים, יש... אז כל פעם שיוצא לי להתעכל באיזשהו פרט, זה גם קצת דופק את השכל. כי כאילו, אי אפשר לקרוא ספר או לראות סדרה או לזה, בלי שכזה, רגע, שנייה, ואני אעצור ואכתוב לעצמי, רגע, קטרינה הגדולה, אמנם, אתה יודע, כזה. שאנשים אחרים כזה, איזה כיף התלבושות בסדרה, The Great, כאילו. אז יש לי שם, אז לפעמים, זאת אומרת, זה מין מגע, אבל השאלות הראשונות, הרבה פעמים אני אנסה שהן יתייחסו ל... כזה משהו, לא ממש אירועי היום אחד לאחד, אבל כזה לאווירת אירועי היום, וזה קשה, כי אז אתה תחיל לחפש שאלות על משהו שקשור, אבל לא קרוב מדי, זה לא מה נאמר השבוע, זה צריך להיות משהו דומה שנאמר לפני 30 שנה. כן, משהו כזה, ואז הרבה פעמים שאלות צומחות אחת מתוך השנייה גם. כלומר, כי יש, כן, אתה מכיר את זה, יש, נגיד אם יש שאלה על... קוץ במדבר, זו שאלה הבאה תהיה על המדבר גובי. כאילו מין כזה, מין כן, זה מייגה, יש אנשים שמנסים לקרוא בזה, כמו כתב סתרים, שאתה יכול לראות שם סימנים וזה, אבל זה לא ככה, זה פשוט...
גם מנסים לקרוא בטח אמירה, נכון? בתוך הדברים כן. האלה. מה מנסים לומר לנו כאן על אירועי השבוע? מה בעצם הרמז כאן על, על מה שקורה?
היות שכאמור גם יש לי את מאמרי הדעה, זאת אומרת, דעותיי הפוליטיות הכלליות די ידועות, זה לא קשה להבין זה. תראה, קודם כל, חברי הקואליציה הנוכחית נותנים המון ציטוטים כל כך, כל כך מפגרים, שקל מאוד להשתמש בהם, כאילו, אתה יודע, כמה חודשים אחרי, וזה פאן. כלומר, זה עצוב, אבל...
זה פאן ברגע שאנחנו יושבים ופותרים את השאלה.
כן, בדיוק, ואז כזה, נכון, היא קרא לו ילד קקות, וכזה. נדמה לי שלפעמים יש, זאת אומרת, לפעמים זה נכון, יש קשרים בין שאלות שהם איזשהו סוג של ניסיון שלי לאמירה ביקורתית, אבל זה מאוד עמום, ויש יותר שאנשים קוראים איזושהי אמירה לפי הקשרים בין השאלות, וזה כבר לא עליי, ובמובן הזה זה כמו כתמי רורשך כאלה. נכון, אנשים רואים, רגע, למה השאלה על נתניהו הייתה לפני שאלה למושג, כי שר פרידריך הגדול, משהו... אז, אבל זה כבר לא שלי.
עכשיו, הדבר הזה, זה הפך לטקס של הרבה אנשים, כן. הרבה משפחות. אני פעם חשבתי שזה משפחות ממגזר מסוים, וזה לא נכון. זה נכון. משפחות ברחבי הארץ שפותרות ביחד, לא רק משפחות, 20 שאלות, זה ממש נהיה טקס אצל.
נכון.
למה, לדעתך, זה נהיה, זה ממש, יש לזה איזה איכות קלט. למה זה נהיה ככה?
האמת היא ש... קודם כל, במשפחה שלי לא עשו את זה, ולא עושים את זה. הם כמעט לא קראו מעולם את 20 שאלות.
זה מדהים, היכולת של בני משפחה, אני יכול להגיד את זה כאן, כי גם בני משפחה שהיא לא מאזינים, זה ממש נורא פשוט, פשוט יכולת להתעלם מדבר שקורה בך, כן, בוא נמשיך.
כן, בוא נעבור הלאה, למרות שזה מרגיש קצת כמו טיפול, אבל כן, אני גם אמרתי את זה כאן, כי הם לא יקשיבו כנראה, חוץ מכשאיזה דודה מרושעת, או איזה שכנה של סבתא של אמא, שומעת ואומרת, מתקשרת מיד ואומרת, תגידי, שמעתי אתמול את אלעד, נכון כאילו, אבל לא, אז קשה לי להגיד, המשפחה שבת הזוג שלי עושה, ואין לי מושג איך זה נהיה, נראה לי שקודם כל זה קשה מדי לעשות לבד, אז זה נותן, וזה אנשים מתלוננים שזה קשה, אבל בעצם אילו זה היה קל, אז כל אחד היה עושה את זה בעצמו, ואז where's the fun in that? בגלל שזה קשה ואתה לא רוצה בכל זאת לרסק את האגו, ונראה לי גם שקל את הדבר שצומח, כי אנשים אחרים עושים את זה. אז נראה לי שככל שאנשים עשו וניהו, ואנשים אובססיביים לגבי זה, אז אנשים אחרים גם כזה הצטרפו, והאמת היא שכשזה, באמת בשבועות שאנחנו ברוחה משפחתית, אצל המשפחה של בת הזוג שלי, זה כיף לראות אותם, זה חוץ מלהיות הבן אדם שעושה את השאלות, ואז כשזה שבוע לא מוצלח, זה כזה לשבת בראש מורכן, ואתה יודע, מין... בכל זאת צריך להרשים את המחותנים, כאילו, וזה...
זה שזה קשה, זה אני מניח חלק באמת מעניין, כי זה נהיה... אנשים גם ברשתות כותבים, נו, הנה, עוד שבוע שלא הצלחתי לפתור אף שאלה, תודה, יונה גונן, נכון? גם זה נהיה, כלומר, הטקס השפלה הקבוע הזה של כזה, וואו, אני בעצם לא יודע כלום.
כן, מישהו פעם כתב שבמשפחות אשכנזיות בשישי בערב, רק אדם אחד יותר שנוא מבנימין נתניהו, וזה אני. אבל זה לא נכון, אלה יחסי אהבה, שנאה, אוקיי? לדעתי זה מורכבות, זה קשר, דברים הם, הם מורכבים. אהבה, שנאה, אהבה, שנאה, שזה יהיה המסר.
אהבה, שנאה. כן, זה מסר טוב בימים האלה. אנשים כותבים לך.
כן.
יש, אתה שם לב איזה שאלות מעוררות יותר כזה תגובות מאנשים?
קודם כל, זה, ברור שאנשים שעושים שאלות טריוויה, הם יהיו האנשים הכי... אובססיביים וחדורי להט, בוא נגיד, כי הטריוויאלי הוא בשם כבר, זה מתבקש. אבל הסוג, אני התלוננתי על זה כבר הרבה, אבל הסוג הכי קשה של מכתבים שנשלחים אליי, זה אנשים ששולחים תיקונים. אלה בדרך כלל גברים מבוגרים, בואו נשים את זה על שולחן, אין מה לעשות, זאת האמת, שהם לא בדקו. הם כמובן לא בדקו. ואז הם שולחים לי איזה משהו נזעם על הטעות הזאת וזה, ואז מאלץ אותי לעשות עבודה ולשלוח להם זה, ומשהו מפורט עם זה, ולינקים, מראי מקום למאמרים והכל, ואז הם כמעט אף פעם לא יכתבו אפילו, אוקיי, סליחה. הכי יפה היה, אבל זה כבר יקר לליבי, מישהו ששלח תיקון נזעם, וממש, אבל בזעם הם כועסים כשיש טעות. או לפעמים מאושרים שהם, הנה, תפסו אותי כזה, אבל הוא ממש כעס, והתברר בחיי שזה סיפור אמיתי, שהוא פשוט התבלבל בין התשובה של שאלה 15, התשובה לשאלה 16, ואמרתי, לא הבנתי, אבל התשובה הייתה זה. ואז הוא ענה לי משהו כמו, אבל זה בסדר, זה טעות חיננית.
אבל המשאבים שנדרשים
המון.
כדי להוכיח לצד השני, כלומר, מה שהוא היה יכול בגוגל לעשות בעצמו, הם בסוף המשאבים שאתה צריך
אז חצי מהעבודה שלי זה השאלות עצמן, וחצי זה באמת להגיב לקורי. יש הרבה ששולחים שאלות, זה מקסים. אנשים שולחים הצעות לשאלות, ויש הצעות מאוד יפות, וזה כאילו הבא שהייתה לי דרך לתת להם קרדיט במדור. אין, חוץ ממדור שנתי בפורים שאנחנו עושים. אבל, וזה כיף לנהל איתם אינטראקציה וזה, אבל האנשים האלה, זה די הרבה, זה הרבה יותר משחשבים, אנשים ששולחים תיקונים שגויים. היו פעמיים, נדמה לי, תיקונים נכונים.
פעמיים?
פעמיים שזכורות לי, כן. שזכורות לי. נדמה לי גם שזה היה רק הפעמיים האלה. אבל...
כלומר, אנשים שולחים תיקונים באופן קבוע, והם טועים. כלומר, זה...
כמעט תמיד, וגם יש אותם אנשים שולחים את אותם תיקונים. היה עכשיו, לפני איזה שבועיים, שלושה, ששלחו לי איזה שמונה אנשים על... נדמה לי שגם אתה דיברת איתי על זה, על סדרות הציונות. נכון? תתבייש לך. של סדרות הציונות, ששמן הקודם היה סדרות אום, בתל אביב. אז זה נכון, היה גם בחיפה, והיה גם בירושלים. אבל שאלתי ספציפית על תל אביב, כי על, בהקשר של חיפה כבר שאלתי בהקשר אחר, וקיבלתי המון תיקונים על אותה שאלה, מאנשים שפשוט לא בדקו שאולי זה גם קרה בתל אביב, זה קרה גם בתל אביב, זה היה בבת אחת בכמה מקומות. באמת מה שהכי מפריע לי, זה, מישהו שלח לי עכשיו, מה זה היה התיקון? לא משנה, זה כל כך תרחני שאני אפילו לא אכנס לזה, זה היה משהו סופר תרחני ושגוי. שלחתי לו את ההסבר, והוא כרגיל לא ענה לי, וכמה ימים אחרי זה שלחו לי מטוויטר, צילום מסך. הוא כתב בטוויטר, בתך הוא כתב משהו שהוא במין מצב רוח קרן, אז שלחתי תיקון ליואנה גונן. כמה שעות אחרי זה כותב...
קרן, רק נגיד למאזינים, קרן זה דמות אמריקאית כזאת של אישה לבנה, שכזה הולכת ומתלוננת ומבקשת את המנהל, וכזה למה לא פותחים עוד קופה, זה קרן.
בדיוק. ואז כמה שעות או יום אחרי זה הוא כותב, בסוף היא צדקה, רגע מעורר ענווה, משהו כזה. עכשיו, זה יפה מאוד שכתבת את זה, אבל למה לא לכתוב לי? למה לי לא עולה בדעתך שנאלצתי לכתוב לך ולשלוח מראי מקום, כי לא טרחת לבדוק? אולי תכתוב לי, מעורר ענווה. תן לי את הסיפוק הקטן הזה, אם כבר גרמת לי לעבוד. זה חלק גדול מהעבודה, אבל זה נשמע ממורמר, זה לא, זה גם... זה באמת חלק מהקסם, כי זה של אנשים באמת אכפת מזה בצורות... שלא ברורות לי, באמת. שחלק מהעניין זה גם באמת כי זה מין תחרות אגו כזאת, זאת אומרת, יש שם איזה... אתה צריך להוכיח את עצמך ואתה צריך זה, אז ברור שאנשים... וגם כי עושים את זה ביחד כנראה. זאת אומרת, בדרך כלל כשאנחנו קוראים טור בעיתון, זה, משהו, זה מעשה שהוא מאוד בודד. וזה לבד, זה אנחנו מול הכותב, אבל פה יש משהו שהוא הרבה יותר אינטראקטיבי. אנחנו גם צריכים, בעצם יש לנו אינטראקציה עם המדור וגם אחד עם השני. אז זה כן מאוד מרגש אותי, כמה זה חשוב לאנשים, כמה אנשים מתעסקים בזה, וזה בא יחד עם זה שאנשים שולחים תיקונים לא בדוקים, אבל תנסו לעשות גוגל לפני, לא צ'אט GPT, גוגל.
עכשיו, אנחנו מדברים פה על שגרה, ואני חושב שיש משהו ב-20 שאלות שעבור הרבה אנשים, זה באמת טקס קבוע שעושים כל יום שישי עם המשפחה, או עם חברים, או עם בני זוג, ולי זכור מדור, אני לא בטוח אם זה בדיוק נכון, אבל תתקן אותי, שהוא אולי מיד אחרי 7 באוקטובר, או קצת אחרי 7 באוקטובר, שהיה מאוד מאוד סרחני. כלומר, שהרבה אנשים פתאום הצליחו, אני זוכר שאני עשיתי, הצלחתי לפתור, אני ובן הזוג הצלחנו לעשות, לא יודע, 18, משהו, מספר מטורף, אמרתי, וואו, ואז ראיתי בטוויטר שכזה, אוקיי, כולם הצליחו, והיה כזה, אוקיי, זה המדור שאמור להקל אלינו בתקופה הזאת, אבל מה היה המדור הראשון שכתבת אחרי?
זהו, הייתה תקופה סלחנית אחר כך, כן, בכל זאת היה פיוס בעם, אבל לא, המדור הראשון אחרי, זה בעצם סיפור עצוב, כמו כל מה שקרה בימים שאחרי, היה מדור מוכן, כאמור זה שבוע מראש בערך, והיה לי מדור מוכן, בעצם זה היה יום שישי ה-13, היה ברור שזה לא יצא טוב, לא, יום שישי ה-12, נכון? שבת היה?
בוא נראה, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
יום שישי ה-13, נכון. שני מותגרי חשבון, הוא מספר פה עם האצבעות.
זה שהצלחתי בפעם אחת לעשות את זה, זה כבר אמור.
זה יפה, זה יפה. בוא, הצד החזק שלנו זה לא חשבון, זה בסדר גמור, נשים את זה ונמשיך הלאה. אבל אז היה לי מדור מוכן ליום שישי ה-13. זה היה אמור להיות בזמן שנערך פסטיבל אינדי נגב, בקיבוץ גבולות. והחמודים מאינדי נגב, יש להם כזה טקס שנתי, אמרנו שאת 20 שאלות עושים ביחד, וזה הרי בסוף שבוע. יש להם, חוץ מכל ההופעות, יש באחת הבמות, ביום... שישי אחר הצהריים, עושים ביחד 20 שאלות. זה מקסים, וואו. וזה חמוד, כן. ביודעי את זה מראש, אז הכנתי להם ככה, זה כבר כמה שנים, אבל אז הכנתי להם מחווה, גם הכנסתי שאלות, השאלות על מוזיקה, היו על מוזיקאים שהופיעו שם, על נדמה לי אליוט וטברנק וכאלה. השאלה על טברנק עדיין לא התפרסמה, מי שמגיר את הלהקה מתישהו בעתיד, כשאני אחזור לזה, קיבל עכשיו בונוס. וגם עשיתי שאלות יותר פאן. ניסיתי כזה, כי אמרתי, אנשים ביחד וזה, וכאילו, בוא נדע על האמת שהרעיון שלי של פאן הוא לא בטוח, כאילו, לפעמים נדמה לי שעשיתי מדור קל ומצחיק, ואנשים כאילו אבלים וחפויי ראש, אבל... וממש, תוך כדי שעשיתי את זה, ככה דמיינתי אותם עושים את זה ביחד. ואז, כמובן, היה את 7 באוקטובר, ואינדי נגב בוטל, כי קיבוץ גבולות זה שם, וגם המצב רוח מוטל. כן. אז ב-7 באוקטובר, כשכולם התחילו לחשוב במערכת מה עושים וזה, אני אמרתי, שאלתי את האורך אם בכלל לעשות 20 שאלות, והוא אמר, כן. זה משהו, זה שגרה, זה משהו שגורם, שטוב לקוראים, שעושה להם טוב, אז צריך לעשות את זה. אז אמרתי, אוקיי, אבל המדור ששלחתי לא מתאים. כי זה באמת היה כזה מדור של כיף. ואז פשוט בשבת בערב, בעצם כשזה, עוד עם כל ההלם של 7 באוקטובר וראשון בבוקר, פשוט החלפתי את כל המדור, ועשיתי מדור שלהם שהיה על שאלות של אבל ופחד וחורבן וכזה, שזה איך שהרגשנו.
כן.
וגם לדעתי אין עם שאלות יחסית קלות, אבל
כן,
זה היה...
כן, זה היה המדור ש...
זה היה, זהו.
שהצטיינתי בו.
בסדר, כל אחד, אתה טוב באבל.
כל אחד בתחום המומחיות שלו.
בדיוק. אז, וזה היה המדור הראשון שהתפרסם במוסף, מוסף הארץ שכולו היה בעצם מאוד... ולהמון אנשים, אנשים אמרו לי שזה היה להם ממש משמעותי, שמצד אחד היה להם את 20 שאלות, אבל הוא הרגיש... חלק ממה שקורה. זאת אומרת, אפשר לעשות 20 שאלות, אבל זה גם היה חלק מתחושת הביחד, כי האבל הזה היה משותף. עוד היינו בשבעת ימי האבל ביום שישי הזה. והיה מישהו אחד ששלח מכתב למערכת, שיש מספיק רע בחוץ, והמדור 20 שאלות צריך להרים, וחבל, לא נורא, יש הזדמנות לתיקון בהמשך. זה קלאסי קורא הארץ.
יפה שנתנו גם מונתן הצעה לפתרון.
כן. ויות שזה מוסף הארץ, אז זה המכתב האחד שפרסמו מכל ה...
קלאסי הארץ.
כן.
יש משהו מעניין עם האינטראקציה של הקוראים של הארץ, לא? זה כמעט כמו... יש איזו תחושה של מקומון באופן שבו אנשים כותבים, זה לא צריך להיות ככה, זה כן צריך להיות ככה, אני אבטל את המינויים, נכון? יש איזה משהו, איזו תחושה של קרבה כזו באינטראקציה.
כן, קודם כל, באמת זה באופן יפה, כי הרבה מהמינויים של העיתון הם אנשים ש... הרבה אנשים עושים את זה כי הם מאמינים שצריך, כאילו, זה משהו שחשוב להם, שישאר, ובעיניי זה מאוד נכון, אגב. עם כל כמה שאני אצחק על זה, באמת יש לעיתון הזה חשיבות מאוד גדולה בעיניי, והמינויים מבינים את זה. אבל זה יוצר גם איזושהי תחושת, אתה יודע, תחושת, עם מי אנחנו הכי רבים, גם עם משפחה, המשפחה זה גם אנשים שאתה יכול זה. העניין של ביטוליה, אני אבטל את המינוי, זה כאילו דבר, לדעתי רובם לא, זה כאילו איום שאנשים גם שאין להם מינוי מאיימים, אבל צריך להם שמי שעשה מחקר על הקורלציה בין איום למימוש, לאם בכלל היה לך מלכתחילה. כן, האמת שזה נורא יפה בעיניי, כי זה באמת כמו שעיתונות צריכה להיות. כאילו, היא צריכה להיות engaging, היא צריכה להיות שאנשים, וגם חלק מהקוראים הם אנשים עם קצת יותר, אתה יודע, סיבות סוציו-אקונומיות וכן הלאה, קצת יותר תחושת זכאות, קוראים לזה בעברית, או יותר זה, אבל הדיאלוג הזה חשוב בעיניי מאוד מאוד מאוד, והוא כיף גם. אפילו כשהוא מעצבן או מתסכל, הוא כיף וגם באמת, וגם כן, תחושה של בית, פשוט.
אתה ברשתות חברתיות? בטוויטר אמרת שאתה לא?
לא, באופן אידיאולוגי ממש. אני בפייסבוק, אבל פייסבוק זה כבר בית כברות, וכאילו זה טוב לי ככה, כן? זה בסדר, כאילו, זה מקום בשבילי. לשים את המאמרים, כי הארץ גם סגור לקריאה בתשלום, אז כך יש לי אפשרות לשים את זה. ובעיקרון, לדעתי, במקום אחר לא היו מרשים, אבל בפייסבוק לא אכפת להם, זה עד כדי כך מת, אז הם מאפשרים את זה. יש לי אינסטגרם, שגם אחרי 7 באוקטובר היה סיוט מחריד, כי פתאום תמונות של אנשים בשקיעה, פתאום אנשים התחילו להעלות את סרטוני הזוועות, שאני התחמקתי מהם בכל כוחי, ואנשים פשוט העלו אותם, כאילו כרילס באינסטגרם, okay. שזה מחריד בעיניי. אז עשיתי unfollow לכמה אנשים, ופשוט די התרחקתי מאינסטגרם בשלב הזה. זה כל כך מצחיק הרי, אינסטגרם זה אמור להיות, זה כזה לייפסטייל, והלייפסטייל בישראל זה שכול. אז פשוט זה נהיה, אתה יודע, ואז גם זה יצר דיסוננס כזה, כי עדיין יש את העמודים הזרים שמעלים, אתה יודע, לפי תחביבך, עוגות או מקדחות, אין לי מושג
לפי
מה.
לפי המזל גם, כן.
לפי המזל. טוויטר, אני, או איקס.
רשת איקס לטוויטר
כן.
שעבר.
זהו,
כן.
אני לא, יש לי גם לזה התנגדויות, יש לי המון התנגדויות אידיאולוגיות, או יותר נכון, הנמקות אידיאולוגיות להתנגדויות רגשיות. טוויטר זה מקום שהפמיניזם ב-70's אמרו שהאישי הוא הפוליטי, טוויטר זה בעיניי חיבור מעולה של הסיבות לא להיות שם, זה ככה היתוך יפה של האישים הפוליטי, כי פוליטית זה נורא ויום. זה תמיד היה, אבל מאז שאלון מאסק רכש את זה, זה מה שהפך לביוב. באמת, אי אפשר, אין לזה מילה אחרת, של אנטישמיות וגזענות וטרנספוביה, וכל דבר מגיל, והם לא עושים אפילו מאמץ לפל... להפך, הם כן. ממש, זה המבנה שלהם, זאת אומרת, זה ההיגיון המסחרי שלהם, שלא הוכיח את עצמו, כי זה ערך החברה ממש נחתך, וגם כי אלון מאסק עצמו הוא טרנספוב, אנטישמי, גזען. אם יש אדם רע מאוד בעיניי, היי אילון, אז אני בעד לא לתת לו, לא להיות, לא להשתמש בשירותים שלו, אם אפשר. אבל זה הפוליטי, אוקיי? באמת, טוויטר, איקס, ברמה הפוליטית היא בעיניי, כל הרשתות החברתיות, אני שאומרים, אז מה, ולאינסטגרם, נכון, נכון, וכולם, אבל יש, תמיד יש את הרע ואת הממש, ממש מפלצתי. אבל בגלל זה אמרתי שזה מתחבר לאישי, כי בעיניי, וראיתי את זה אצל המון חברים, עוד עניין בטוויטר זה שהוא ממש מעודד מדון ומריבות קטנות ואלבונות. אתה רואה שם אנשים מבוגרים, לעתים כזה חוקרים בעלי שם, עיתונאים מכובדים, משתלחים אחד בשני, כמו ילדים, דברים באמת מוזר, מתהללים ברטיו, שאתה רטיו, נכון? זה רק, באמת, זה כל כך אינפנטילי.
נסביר שרטיו זה כשמישהו מצייץ ציוץ, ואז באחת התגובות יש יותר סימוני לב מאשר התגובה, הציוץ המקורי, מה שאומר שהוא כאילו ניצח אותו.
כן, עכשיו, כבר כשאתה אומר את זה, זה נשמע כמו התעסקות של ילדים בגן, זה ממש, או בבית ספר יסודי. בסדר? הגג יסודי. אנשים רציניים, כן? כזה חוקר במכון כהלת, בפורום, איך שלא קוראים להם. שזה, סליחה, זה לא אנשים רציניים, זה היה דוגמה שנועדה להיות פוגנית, אבל פשוט משהו שראיתי לא מזמן. ובעיניי, בלי שנשים לב, כמו סרטוני הזוועות, אבל בצורה אחרת, החשיפה הבלתי פוסקת לאלימות ולהתבהמות ולהתחת אלבונות ולקטנוניות. ונכון, יש בטוויטר מן הסתם גם דברים יפים, ויש זה, ו... ראיתי פה ושם דברים שלך, מאוד מתוקים באמת. ואנשים כותבים דברים נורא חמודים, הכל בסדר, אבל זה בתוך מאוד קשה לסנן, וזה מייצר איזושהי... פשוט ראיתי את זה קורה לאנשים סביבי. זה מייצר גם התעסקות בתפל ובשולי, וזה יגרום לי תמיד, זה תמיד נשמעים כמו בומרים כשאומרים את זה, נכון? באמת אין לי שום דבר, אבל נגד וטכנולוגיות וזה והכל, אבל במקום שהוא כל כך מעודד אלימות, הוא הופך אותך, אתה יודע, כשאתה מביט בתהום, התהום מביטה עליך, זה משנה אותך, זה הופך אותך לגם כן בן אדם. אז לכן, אני לא בטוויטר.
אתה צופה בסדרות בימים האלה?
בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר לא היה לי קשב לכלום. כלום. כלומר, לא סדרות, בטח שלא ספרים, לא מוזיקה, שום דבר. מה שבהתחלה הייתי, ישבנו אני ובת הזוגים מול החדשות, ותוך כדי שאנחנו צופים בחדשות, עוד הסתכלתי בטלפון, רפרשתי את אתרי החדשות, שזה כמו להיות בבריכה ולהתקלח, אבל בגרסת הגועל נפש.
זה כמו, יש איזה שיר זן כזה, שכשהייתי בקיוטו, התגעגעתי לקיוטו, אז זה כזה, בזמן שאני צופה בחדשות, אני כאילו, אני זקוק לעוד חדשות.
ממש, אבל בלי היופי של קיוטו, אלא פשוט, זה באמת להתמרח בנורא. כי אולי בזמן שבערוץ זה מדברים, אולי משהו יגידו באפליקציה. זה מה שיכולתי, כאילו. וזה גם מזיק, אבל אתה יודע, אחרי איזשהו זמן... לא, וסליחה, וגם רפרשתי אז, כן, באמת בפייסבוק קצת. ואחרי איזשהו... קשה להגיד לך, אתה יודע, הזמן מאוד מעורפל. הכל נהיה מאוד נזיל, זה יש נזילות כרונולוגית סביב 7 באוקטובר. קשה להגיד מתי, אבל באיזשהו שלב עדיין לא לקרוא... או מוזיקה, אבל סדרות היו, כי זה הכי קל. מצאנו סדרה כל כך מטומטמת, שאני לא אגיד את השם שלה, אני לא אגיד לך אותה, אני לא אגיד אותה, אל תנסה אפילו. סדרה שאתה יכול לצפות בה בלי שבאמת אתה צריך להתמקד בעלילה שלה, ואז התחלנו לראות סדרות, סדרות שכולם ראו עכשיו, נראה לי, כאילו, כולם ראו את פארגו, כולם ראו שזה טריגרי, סלו הורסס, כאלה סדרות, ספרים היה לי מאוד קשה לחזור, מאוד קשה לחזור.
בדרך כלל אתה קורא הרבה.
כן. ופה, כמו חדשות, כמו מה שהכריח אותי זה עבודה, כי כדי לכתוב ביקורות ספרים, אז... והספר הראשון שכתבתי על ביקורת אחרי 7 באוקטובר, זה היה קשה לחזור לזה. ספציפית, זה היה ילד של לגיון הזרים, של העיני, ויש שם הרבה שריפה, דברים נשרפים, אנשים, כאילו, וזה... מה שהרגשתי כמה האור שלי חשוף. והוא תמיד חשוף, אבל הוא היה חשוף פי כמה. ומוזיקה הייתה הדבר האחרון. זה כאילו המדיום הכי פחות, הכי פחות מילולי, והכי, הוא נכנס לך לתוך הלב, כאילו, ותופס שם, ועושה דברים. אז בהתחלה רק שמעתי, לצורך הטריוויה צריך גם לשמוע קצת שירים לפעמים, נכון, צריך לחפש בשירים האלה שעוסקים, כל השירים שבהם מוזכר יום שני בשעה שלוש. אז שמעתי רק שירים כאלה ורק קטעים, וזה לא להזין למוזיקה. גם כמעט פחדתי משירים שפשוט יישמעו באופן אקראי, כי אתה יודע, זה באמת לופת את הלב. כן, שמעתי שירים שזה כמו לשמוע כל החרבו דרבו וזה, שזה לשמוע ולבכות מגועל, כן? זאת אומרת...
כלומר, כחלק מהעבודה העיתונאית, לדעת מה עכשיו קורה.
בדיוק. כמו לדעת מה זה רטיו, צריך להכיר מה קורה, אז זה באמת שיר מדהים, שיר מעולה כשיר...
כהמנון קרב כזה.
כן, לא, כשיר, כאילו, הוא תופס אותך, הוא קליט, הוא זה, אבל בדיוק, בגלל שהוא כך מעולה כהמנון קרב, הוא אסון. זה שיר שבאמת העיד על... הוא שיקף, לא העיד, זאת הצרה. הוא שיקף את מה שקרה לחברה הישראלית בימים האלה. את כל הקריאות להרוג ולאבד ולהשמיד, וכל זה בכאילו בפן. אז כאלה שירים, זה לא לשמוע מוזיקה. ואז ממש לשמוע מוזיקה, ומוזיקה שמחה. היה לי לפני כמה ימים. חברה טובה עומדת ללדת, היא גרה בברלין, והיא ביקשה שאני אכין לה פלייליסט של מוזיקת 80's שמחה, ללוות אותה בלידה. עכשיו, זה כבר, זה נותן לגיטימציה, נכון? זה לא, וואו, שמעתי מוזיקה שמחה, זה גמילות חסדים, כזה.
משמח חתן וכלה, משמח אם יולדת, מה יותר מזה?
חובה, אין, זו חובה מוסרית. אז נתן לי לגיטימציה, ואלעד, אני בשבוע האחרון, כל היום אני עם פאקינג קיילי מינו, ובננה רמה, ואתה יודע, ושר, וכל המוזיקה, כאילו, הכי זבלה של ה-80s, וזה שימח אותי. אני לא יעזתי לשמוע את זה. זה לא רק שלא יעזתי, גם זה לא... זה פשוט לא בא. וגם בטח שלא, כמו שביום כיפור, גם אתה לא שומר, אתה לא תשמע מוזיקה או תראה טלוויזיה חזק, לא תבשל באופן כאילו שזה, אתה כאילו השכנים. לא, להשמיע מוזיקה, שחלילה מישהו מהשכנים ישמע כאילו. ופתאום זה, בכל זאת גם עברו כמה חודשים, אז... ותוך כדי שהיא בעצם היא עשתה לי את ה... בלי לדעת, את ה... טובה הזאת, כי פתאום הרגשתי כמה... זה גם לא מוזיקה שיש לגיטימציה להקשיב לה באופן כללי בימים כתיקונם, כן? כי זה כאילו, אתה יודע, זה לא נעים. כן, אם אתה לא איזה הומואית בחדר כושר, ואז אין לי מושג. אבל כן, זה בעיה. ועכשיו, אוקיי, אז עכשיו כבר חזרנו, הנה, יש טלוויזיה, יש ספרים, יש מוזיקה וכזה. נראה שחזרתי בעצם לבייסליין של... אבל זה עוד, זה תהליך.
ממש בתחילת השיחה, כשדיברנו על הבוקר, אז דיברנו על זה שאתה מתעורר מוקדם, ונזרקה לחדר המילה חרדה. ואני רוצה לשאול אותך, אתה בדרך כלל, אתה בן אדם חרדתי, בדרך כלל אתה...
צריך להתחיל מ... המילה חרדה היא בעצם מין מונח מטריה כזה, נכון? זאת אומרת, אנשים אומרים, אני... כאילו, אנשים מתראיינים בשבעה לילות, ואין להם סבל שהם סבלו, אז אומרים, אוי, ואז הרגשתי חרדה נורא גדולה, שאולי אני אאבד את מה שזה, והם מדברים על זה כאילו זה, ובאמת יש המון דרגות של חרדה. ואני, מגיל ההתבגרות בערך, התמודדתי עם אגורפוביה, שזה כאילו, שזה פחד ממקומות פתוחים, אבל הוא, ממקומות הומים, יותר נכון, אבל הוא יכול להגיע עד כדי ממש קושי לצאת מהבית, שכאילו אם תצא מהבית, אתה מת. זה ממש נחות. וזה כאילו גם מסווג כחרדה, אבל זה לא... אז המבט של האנשים שאומרים חרדה, בלי להקטין, פשוט נראה לי שזה כמו...
קצת כמו אנשים שאומרים שיש להם, יש לי קצת OCD.
לא, אבל כאילו בחוויה שלי זה יותר מין, כמו נגיד יורד ים קשיש כזה, עם רגל מעץ ורטייה, ואתה יודע, יש לו גם הוק כזה, וו במקום יד, מסתכל על... כזה זוג צעיר שיוצא להפליג ביחטה, וכזה שנינו מפליגים, אבל איך אומרים באינטרנט? אנחנו לא אותו דבר. אנחנו לא אותו דבר. אז צריך קודם כל זה. עכשיו, בלי שום קשר לשבעה, לפני זה שנתיים, הפסקתי לקחת באחד מסוגי הציפרלקס כזה, והרבה אנשים לא יודעים, אבל יש איזה תופעות גמילה לפרצוף שלך. בערך חצי מהאנשים חווים תופעות גמילה משמעותיות, וחצי מאלה ממש קשות. הן יכולות להימשך חודשים. כן. וזה קרה לי בהארדקור. אז זה החזיר גם המון המון מהחרדות ומהקשיים ומהזה, וזה לא קשור לכדורים עצמם. זה בעצם תופעת לוואי. זה אגב, אני שנייה אפתח פה סוגריים, זה בעיניי אלמנט מדאיג, שזה שהמון אנשים עכשיו התחילו לצרוך כדורים פסיכיאטריים, הם מאוד מועילים, ואין לי שום כוונה, אתה יודע, זה לא שיחת ביג פארמה וזה, אבל הם קודם כל מועילים במצבים מאוד ספציפיים, הם אמורים להירשם במצבים מאוד ספציפיים, ורושמים אותם כאילו לטווח מאוד רחב, זה בעצם אמור להתאים לכזה דיכאון מז'ורי, וכל מי שחש מצוקה, אז הוא זה. וגם לדעתי הרבה מהאנשים שלוקחים אותם עכשיו, לא מודעים לזה שזאת רכבת שקל לעלות אליה, אבל לרדת ממנה פחות קל ולא בטוח באיזה תחנה. אז אני שנתיים לפני כל זה, ירדתי מהרכבת הזאת בביתה, וכלומר עשיתי את זה בתהליך מדורג, זה חשוב מאוד לעשות את זה ככה, אבל זה לא, וזה עורר המון המון דברים, והתמודדתי איתם כאילו, אכלתי את הקפה של לייף, אז דווקא בשבעה באוקטובר, הגעתי כבר כאילו, לקראת סופו של התהליך הזה, במקום יותר טוב, אחד הדברים שדפק לי זה את השינה. אז התחלתי איתו מאוד מוקדם. ופתאום אחרי שבעה באוקטובר, כל האנשים, זה נהיה, כמו שאמרת, נרמול של הבכי, גם היה נרמול של לקום בארבע בבוקר. נכון. אז קמתי כזה, אתה יודע, אני התעוררתי בשעה הרגילה שלי, וכולם כזה, אוי, ארבע בבוקר, ואני זה, ואני כזה, היי חברים, ברוכים הבאים מהיחטה שלכם לסירה הדולפת שלי.
אתה כבר רגיל לזה, כאילו, אתה מתרוגל בסיפור הזה. כן, יש איזה דבר, זה גם בקורונה, אני חושב, קרה, כשפתאום יש איזו תחושה פנימית שמקבלת ביטוי חיצוני בעולם. כאילו, העולם מיישר קו קצת עם מה שקורה בפנים.
כן, קצת. לכן אמרתי, אז יש את הרמות. אבל נראה לי, למשל, שלרוב האנשים לבוא לפה לאולפן, זה בכל זאת נעים פה, אתם נורא חמודים, הכל זה. לי זה אתגר, עדיין, גם עכשיו. וזה ברמות עולות וירדות, ונגיד, לפני שנה לא יכולתי לעשות את זה. אבל תמיד העניין הזה שהאגורפוביה מזכיר לי, ראית ביטלג'וס, את הסרט?
בטח.
אז יש את הקטע, ג'ינה דייביס ואלק בולדווין, הם בעצם מתים, וכל דבר פה דארק, נכון? פתאום נהיו מלא מילים שאסור, אבל הם מתים. זה סרט מצחיק, והם בעצם כלואים בבית שלהם, שבו הם חיו, הם לא יכולים לצאת ממנו, וכרוחות. כאילו. וכל פעם שהם מנסים לצאת, יש איזה מין סצנה כזאת, יש את תולעי החול הענקיות, הם באים לצאת, והתולעים באות מכל הכיוונים, וזה ככה זה מרגיש לי לפעמים, כאילו, וזה לא חוויה של חרדה של אדם רגיל. אדם רגיל אולי כשהוא חווה חרדה, אז הוא, אבל בשבילי זה כאילו, אתה יודע, זה מין, המציאות כולה היא מין עוגת קצפת חרדה כזאת, אז קצת שונה. זה נרמל במובן מסוים, היבטים מסוימים, אבל כן, ואז אנשים אומרים, אני בחרדה, ואני כזה, כן, גם אני.
יש לך, דיברנו על העניין של הכדורים, וזה, יש לך תקסים או שיטות שעוזרות עם, נקרא לזה חרדה יומיומית יותר?
שיטות הרגילות, חרדה זה בדרך עניין סומטי, זה עניין בעצם גופני, זאת אומרת, הוא מתחיל הרבה פעמים הוא קשור, כאילו תופעות גופניות, אז, ובהן אפשר לטפל בפני עצמם, זה הכל הכי בנאלי והכי עובד, זה לעשות, באופן כללי, לעשות מדיטציה, נגיד, מאוד עוזר, אבל זה לא ברגע, זה יותר פשוט לעשות, כמו לעשות כושר, ולרוב האנשים אין את ההתמדה לעשות את זה, כמו כושר, חוץ ממך, ואנשים הזויים כמוך, שחלום שלי כמובן להשתייך אליהם, וזה לשתות מים, נורא נורא עוזר, יש לי פה איתי בקבוק מים, אנחנו ברדיו, צריך לשטוף פנים, ויש דברים כאלה שאין לי הרבה סבלנות, אז לשים לב לדברים פיזיים במרחב, להרגיש משהו, משהו שאני רואה, ממש את הצבע שלו אולי, משהו שאני מרגיש, איזשהו מרקם, להרגיש את הרגליים על הקרקע. אבל בסופו של דבר זה גם עניין, חרדה אמיתית, כלומר, הרבה אנשים אמרו שהם מרגישים חרדה, וחרדה היא תגובה לא נורמלית למצב נורמלי. לבוא לפה לאולפן, בנעים ובזה, ולהרגיש חרדה, להרגיש לחץ. זו תגובה לא נורמלית, כאילו לא מתנפל עליך עכשיו דוג. מה שאנשים הרגישו ועדיין מרגישים, הוא תגובה נורמלית למציאות לא נורמלית. זה לא בדיוק חרדה, זה פשוט פחד קיומי, נראה לי יותר נכון להגיד. אז גם צריך להגיד את זה, לא לגרום לאנשים להרגיש שיש איזשהו עיוות בדבר הזה. כי זה הגיוני שאנשים רואים את הזוועות האלה. כן, הם מרגישים, התגובה ההגיונית, מי שלא מפחד הוא כנראה קצת בעייתי אותה.
כן, אבל צריך לעשות איזו בדיקה. אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך אם יש, מה הדבר שאתה הכי מחכה לו? נגיד כל הדבר הזה ייגמר, החטופים יחזרו, זה יהיה מאחורינו. יש איזה משהו שאתה מחכה לו במיוחד?
וואו, זאת שאלה קשה, כי לרוב האנשים, כאילו, המציאות, כאילו פתאום תפחה להם בפנים בשבעה באוקטובר, ואני לא, כאילו, לא באופן יהיר, ואני לא מהאנשים האלה, אני מבחינתי, הרי כל הדברים שהם פשוט התפרצו בשבעה באוקטובר, אבל הרבה מהדברים האלה היו שם קודם, אז זה לא שיש לי איזשהו רצון לחזור לקודם, כי כל האמת הזאת הייתה קודם, פשוט חיינו, לא ראינו אותה, רוב האנשים לא ראו אותה, אני לצערי הרבה פעמים כן ראיתי אותה. זה היה מין אשליה כזאת של, הכל התבסס על אשליה, נכון? זה חיים על סף תהום, אבל להעמיד פנים שאתה באמת כאילו זה, ולנסוע לחול, וההייטק, וזה, ואפילו המחאה נגד ההפיכה המשטרית הייתה מאוד כזאת. היא הגדירה את גבולות הגזרה של מדינה ליברלית, וזה חשוב, בלי לזלזל בזה, אבל אלה עדיין גבולות מאוד מסוימים ובעייתיים. מדינה ליברלית שרק שלא השתלט עליה קומץ המטורפים. אבל קומץ המטורפים הם אולי האנשים היותר כאילו מחוברים למציאות פה, במובן הזה, כי זאת המציאות פה. אז כל עוד אפשר להדחיק את זה ולנסוע וזה, והייטק וזה. ואסור היה לדבר על הכיבוש. אז להגיד שבא לי, שמשהו מזה יחזור, לא בא לי, זה אולי ללכת לתקופות רחוקות יותר, כשהרגשתי שלפעילות פוליטית יש משמעות. שזה נגיד כבר הרבה שנים קשה לי להרגיש. זה משהו כזה של, אין לי מושג, אולי תחילת המאה הזאת, שכבר לא מרגישים מאז. כאילו שזה הרגיש עוד להפגנות, לפעילות פוליטית, לאמירות פוליטיות יש משמעות, שלא היום-יום, זה באמת התעסקות בשטויות, כן? לקחת כל איזושהי אמירה מפגרת ולנתח אותה, שאם הולכים להפגנה, זה עושה משהו. כן, מתי הפעם האחרונה שהיה את הפגנת ה-400,000 והשיגה משהו? כן. מזמן. וכבר הרבה זמן אין לי את התחושה הזאת, אבל זה לא לפני שבעה, זה הרבה לפני שבעה באוקטובר. כן, אולי להרגיש את זה, שאפשר לשנות. כי כרגע התחושה שלי היא, אבל כדי לסיים בנימה אופטימית, כי אני כולי אדם אופטימי, זה גם אולי פתח לתקווה. כי יכול להיות, וזה יכול להיות מאוד מאוד פריך, כי אם תשאל אותי אם זה אכן כך, אבל כרגע עוד יש לנו את האפשרות לחשוב שאולי, כמו כאילו הכיס האחרון, שהארנק הוא אולי בכיס האחרון שלך, הרגע הזה לפני שאתה מגלה שלא, יכול להיות שזה היה כזה הלם שיצמח מתוכו כן משהו משמעותי. כלומר, אי אפשר לדעת את זה כרגע, כן, אנחנו חיים את זה כרגע, והכוונה היא גם לא לעוד חודשיים, אולי לעוד שנתיים, שלוש, אולי אפילו עוד 8 שנים, אבל אולי משהו בזה יחזיר אותנו כן, לאפשרות של שינוי, להסתכל על המציאות הזאת ולהגיד, היא מעוותת, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות ככה ולהעמיד פנים שזה לא קורה, ואנחנו חייבים לשנות את זה.
אני מצטרף לתקווה הזאת. יונה גונן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. וזהו, עד כאן מרחב מוגן להיום. כל פרקי הסקט זמינים באתר וביישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאית אלן דיונוב, אני אלעד ברנוי, להתראות.